קידושין דף חף, מתחילים בעזרת השם, שורה 13 מלמעלה, במילים תנו רבנן. פעמיים בכל יום אנחנו מצווים לקבל עלינו עול מלכות שמיים על ידי קריאת שמע שפותחת בפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שואל הזוהר הקדוש פרשת ויקרא דף זין, מהו אחד? והוא כותב פירוש, דה כנסת ישראל דאחיד בי בקודשא בריך הוא. זה כנסת ישראל שמתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא הופך להיות אחד. מוסיף הזוהר הקדוש, דאמר רבי שמעון בר יוחאי, זיווגה דדחר ונוקווה איקרי אחד. כשאיש ואישה מתאחדים, אז הם נקראים אחד. בהמשך הוא כותב, מה הטעם? בגין דדחר בלא נוקווה, איש בלא אישה, פלג גופה איקרי. זה לא נקרא גוף שלם, זה פלג גופה, חצי גוף. ורק כשהם ביחד, אז הם נקראים אחד. אז זה נקרא דבר שלם. וכן הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ממשיך הזוהר הקדוש בהמשך דבריו, השתא, אז כעת בזמן הגלות, קודשא בריך הוא לא יקרא אחד, כביכול הוא לא נקרא אחד. ורזה דמילה, סוד הדבר, כנסת ישראל בגלותה, עם ישראל נמצאים בגלות, וקודשא בריך הוא סליק לעילה לעילה, הקדוש ברוך הוא עולה למעלה למעלה. ומתי יתקרא אחד? מתי הקדוש ברוך הוא יהיה נקרא אחד? כותב שם הזוהר הקדוש, זה יהיה לעתיד לבוא, כשתתקיים נבואתו של זכריה ביום ההוא, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. כשאדם לא התחתן, הוא אינו נקרא שלם, הוא נקרא חצי, פלג גופה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. על פי זה אומר הרבי רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, בספרו תפארת יונתן על התורה פרשת משפטים. ולכך גבי עבד עברי, שבו אנחנו עוסקים בסוגיות שלפנינו, שיהודי נמכר לעבד, ליהודי אחר, אומרת התורה שהאדון יש לו רשות לתת לעבד העברי שפחה כנענית שהוא יביא ממנה ולדות שיהיו העבדים הכנעניים של האדון. אבל זה בתנאי שהעבד עברי נשוי ואחר כך הוא נמכר. אבל אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אז יש על זה שני הסברים, מה הפירוש אם בגפו יבוא, בגפו יצא. פירוש אחד, בגופו נכנס, בגופו יצא, והגמרא תבאר מה הכוונה. פירוש שני, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בגפו הכוונה יחידי, אם הוא לא נשוי, ואז הוא נמכר לעבד, וכך הוא נכנס, יחידי יצא. והגמרא כעת הולכת ומבארת את ההסבר לפי שתי הדעות. קודם כל לפי הדעה הראשונה, בגפו הכוונה בגופו, מהי בגופו נכנס בגופו יצא, מבאר ואומר רבה, שזה בא לומר שהעבד היהודי אינו יוצא במקרה שהאדון חבל בו באחד מראשי האיברים. התורה אומרת שאם האדון חבל והיכה את השן של העבד הכנעני או את העין של העבד הכנעני, הוא יוצא לחירות. ובדף חפי הגמרא מביאה עוד ראשי איברים שעם האדון חבל בעבד הכנעני שלו, העבד יוצא בהם לחירות ומשתחרר, והתורה באה ללמד בגופו נכנס, בגופו יצא, שהוא לא יוצא בראשי איברים כמו עבד כנעני, אלא כמו אחד ששלם בגופו, ככה הוא יצא, כמו אחד שלא חבלו בו, ככה הוא יצא. באותה סוג, אותו סוג יציאה. רק מה? האדון יצטרך לשלם לו על החבלה שהוא חבל בו, על הנזק. אבל הוא לא יוצא בהקעת אחד מראשי האיברים שהאדון יקע אותו, כמו עבד כנעני, שעבד כנעני כן יוצא בדרך הזאת לחירות. אמר לי אביי, את הדין ההוא שרק עבד כנעני יוצא על ידי שהאדון חבל בו באחד מראשי האיברים ולא עבד עברי, מלא תצא כצאת העבדים, שנכתב לגבי שפחה בת ישראל, עמה עברייה שנמכרה, שם כתוב שהיא לא תצא כצאת עבדים הכנעניים, מזה נפקה. והרי יש עקש, כי מחר לך אחיך העברי או העברייה, שהתורה עושה עקש בין עמה עברייה לבין עבד עברי, שדינם שווה. ואם כן, כמובן לעניין זה דינם שווה, כמו עמה עברייה שהיא אינה יוצאת אם נחבלה באחד מראשי האיברים, ככה גם עבד עברי אינו יוצא בדרך הזו. ולא צריך ללמוד את הדרשה הזאת מבגפו. עונה הגמרא, גם מהמילה בגפו יש תוספת לדרשה הזאת. כי אם רק מהתם, רק מהפסוק לא תצא כצאת העבדים, הווה אמינא הייתי אומר לפרש, ניטיב לדמי עיני ועיני פוק, שהוא לא והיא לא יצאו כצאת עבדים כנעניים, שלא משלמים להם על החבלה שהאדון חבל באחד מראשי איבריהם, אלא הם פשוט יוצאים לחירות, אלא הם שונים, הם מקבלים תשלום על החבלה, ובזה הם שונים, הם לא יוצאים כצאת העבדים הכנעניים, אבל עדיין אולי הם גם יצאו לחירות בנוסף לזה. כמה שמלן הפסוק הנוסף המיותר, שהעבד העברי, העמה העברייה, אינם יוצאים בראשי איברים, אלא כמו אדם שלם בגופו, ככה גם אותו אחד שנחבל באחד מראשי איבריו יצא. בגפו יצא, בגופו יצא. כמו אדם ששלם בגופו, איך שהוא יוצא לחירות, ככה גם העבד הזה שנחבל גם הוא יצא לחירות. הסבר נוסף שמבארים איך זה מסתדר עם המילה בגופו. הסבר אחד, כמו שאמרנו, שכמו אדם שלם בגופו, ככה יצא זה שנחבל. והסבר נוסף, בגופו, דיינו, אם חבלו בגופו, צריך למלא את החסר על ידי שמשלמים את תשלומי הנזק שהוא ניזוק על ידי החבלה הזאת, ואז הוא יוצא שלם בגופו, דיינו, שהשלימו לו את מה שנחסר בגופו על ידי התשלום. אבל זה לא אומר שהוא יצא לחירות בגלל החבלה. הוא יצא שלם בגופו אחרי ששילמו לו את הנזק. ומזה שיש עוד דרשה, דורשים ש... זה לא שהוא מקבל את התשלום וגם יוצא. לא. אלא הוא רק מקבל את התשלום והוא לא יוצא לחירות. אז בארנו את ההסבר הראשון, מה הכוונה בגפו יבוא, בגפו יצא, שהוא יוצא רק כמו עבד שלם בגופו, ולא על ידי שהוא נחבל באחד מראשי האיברים, שזה הדרך שיוצא עבד כנעני. כעת מבארת הגמרא את הדעה של רבי אליעזר בן יעקב, שהוא מבאר ואומר מה פירוש בגפו יבוא, בגפו יצא, וזה גם כן מתאים לדברי הפתיחה שהבאנו, שאם יחידי נכנס, אם הוא לא היה נשוי כשהוא נמכר לעבד, יחידי יצא, מה יחידי יצא? אמר רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, זה הכוונה של הברייתא. אם בשעה שהוא נמכר לעבד, הוא היה נשוי ויש לו אישה ובנים, אז בעל כורחו רבו מוסר לו בשנים שהוא עובד, שפחה כנענית, כדי שיוולדו ולדות ויהיו העבדים הכנעניים של אותו אדון. אבל אם כשהוא נמכר, הוא היה אדם לא נשוי, אין לו אישה ואין לו בנים, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, זה הכוונה, בגפו יצא, יחידי יצא, כמו איך שהוא נכנס. זה מה שמבאר רבי יונתן אייבשיץ בספרו תפארת יונתן, לכך גבי עבד נקרא בגפו, הועיל והוא בלא אישה נקרא בגפו, כי אם הייתה לו אישה זה היה גופו, דיינו המילה בצורה שלמה שלה, ג' ו' פ' ו', אבל עכשיו שאין לו אישה, אז היינו רק חצי גוף, לכן בגפו זה מלשון חצי גוף, אבל בשיש לו אישה הוא נקרא גוף שלם, ואז זה ג' ו' פ' באופן מושלם. תנו רבנן ברייתא, כשעבד עברי נמכר, האדון כמובן משלם, נאמר שהוא שילם מנה, 100 דינרים, 100 זוז. ולכן, כשאנחנו רוצים למשל, באחד מהשנים לפדות את העבד, מחשבים, נמכרת במנה למשך כמה זמן? 6 שנים? בסדר גמור. בוא נחלק מנה ל-6, אז נדע כמה שילמו עליך על כל שנה, ולפי השנים שעבדת והשנים שנשארו לך לעבוד, אנחנו נחשב איך לפדות אותך מידי האדון. אבל זה טוב כשהערך הוא עומד על אותו ערך, אבל אם הערך משתנה, הערך משתנה. כשהעבד נמכר זה היה במנה, וכעת הוא איש ביח ועמד על 200, שתי מנים, דהיינו 200 דינרים, 200 זוז. או מקרה הפוך, יכול להיות המקרה שהברייתא תדבר עליו בהמשך, שהוא נמכר ב-200 והערך שלו ירד, וכעת הוא שווה רק מנה. לפי מה נקבע איך להעריך בכמה לפדות את העבד הזה? איזה סכום לחלק למניין השנים שהוא נמכר בהם? מניין 6 שנים, כדי לדעת כמה לחשב על כל שנה, ממילא כמה לחשב על כל חודש, כמה לחשב על כל שבוע, כמה לחשב על כל יום, שזה הכל אתה לוקח את ה-100 מנה או את ה-200 מנה ומחלק אותם ל-6 שנים, אז אתה מחלק את זה ל-6 וכן על זה הדרך. אבל כאן יש לך שני שיעורים, שני מחירים, המחיר שהוא נמכר והמחיר שהוא שווה עכשיו. לפי מה תחלק, איזה סכום תחלק כדי לפדות אותו, הסכום מה שהוא נמכר או הסכום איך שהוא שווה עכשיו? אז מביאה הברייתא שתמיד הולכים לפי המחיר, להקל לפי המחיר הזול, להקל על העבד. והגמרא תדרוש את זה מהפסוקים עצמם. ולכן, אם הוא נמכר במנה וכעת השביח ועמד על 200, מניין שאין מחשבים לו כשהוא רוצה לפדות את עצמו לפי הסכום הגבוה של ה-200, אלא לפי הסכום הנמוך של המנה, שנאמר, כתוב עבד יהודי שנמכר להיות אצל גוי, אומרת התורה, אם עוד רבות בשנים, הגמרא דורשת בסוף שרבות בשנים הכוונה, אם המחיר שלו יתרבה במהלך השנים, וכעת הוא כבר שווה 200, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. לא מחשבים לפי איך שהתרבו, זאת אומרת לפי איך שהתרבה המחיר שלו במשך השנים, אלא לפי כמה ששילמו עליו כשהוא נקנה מכסף מקנתו. ובמקרה ההפוך, שבו המחיר ירד, הוא זל, כשהוא נמכר זה היה ב-200, והכסיף, התקלקל וירד הערך ועמד על מנה. גם כאן הולכים לטובתו של העבד. מניין שאין מחשבים לו אלא מנה, כמו המחיר של עכשיו. תלמוד לומר, פסוק אחד אחר כך, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל. והגמרא בסוף דורשת, אם מעט נשאר בשנים, דהיינו שיתמעט המחיר שלו במשך השנים, וחישב לו כפי שניו, כפי השנים של עכשיו, כפי איך שהוא יתמעט בשנים, כפי המחיר הזול שלו. הפסוקים האלה נאמרו, אין לי אלא עבד יהודי הנמכר לעובד כוכבים, שביחס אליו נכתבו הפסוקים האלה. ויש לי סברה גם שהתורה רוצה להקל על אלה שפודים אותו, שהרי הועיל ומצאנו חידוש מיוחד שהוא נגאל בקרובים, שהתורה הקלה עליו שיכולים גם הקרובים להוציא אותו על ידי שהם פודים אותו בגירעון הכסף, וזה לא צריך להיות הכסף שלו. לכן גם התורה הקלה ואמרה שתמיד במקרה שהמחיר עלה או פחת, שהמחיר התייקר או זול, נלך תמיד לפי הסכום הזול מבין שני הסכומים, שידו של העובד כוכבים על התחתונה. אבל מניין נלמד על עבד עברי הנמכר לישראל שהוא לא נגאל בקרובים? התורה לא אומרת שהוא יכול להיפדות על ידי קרובים. מנהלן שגם ביחס אליו התורה מקלה שפודים אותו בסכום הזול יותר, לומדים את זה על ידי גזירה שווה. תלמוד לומר שכיר לגבי עבד שנמכר לישראל, וכתוב שכיר לגבי עבד שנמכר לגוי. לומדים גזירה שווה, כמו שכשהוא נמכר לגוי, כשפודים אותו הולכים לפי הסכום הזול, ככה גם כשהוא נמכר ליהודי. ספרת הגמרא, אמר אביי, הרי אני חריף כעת כמו בן עזאי, שהתהלך בשוקי טבריה, ששם הוא התגורר, והוא אמר על עצמו, כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום, כל כך הוא היה גדול בתורה, ואז הוא היה אומר, כל דבר שאתם רוצים לשאול, אתם יכולים לשאול. אז אביי כותב רש"י, כשהייתה דעתו בדיחה דעתי, היה רגיל לומר את זה. הרי אני פתוח ומוכן להשיב לשואלי דבר תורה, כמו בן עזאי שהיה דר בטבריה, שהיה חריף ודרשן, ואמר במסכת בחורות דף נ"ח, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. אז כל מה שאתם רוצים לשאול, אומר אביי, עכשיו זה הזמן לשאול. אז אחד מהחכמים באמת פנה ושאל את אביי, אמר לי, ההוא מרבנן לאביי, מכדי, הרי יש לנו מצד אחד פסוק בפדיון עבד עברי מידי הגוי שאומר שמחשבים כמו הזמן שהוא כעת, כפי שניו, ויש פסוק אחד שאומר לפי הזמן שהוא נמכר מכסף מקנתו. הנקראי, הפסוקים האלה לא כתוב על לכאורה, כן, אנחנו כבר הסברנו את ההסבר שהגמרא אומרת בסוף, אבל לכאורה, כשאתה מתייחס לשתי המילים, כפי שניו או מכסף מקנתו, לא כתוב שם אם המילים האלה מדברות על, על אדם כזה שהשביח המחיר שלו, או על אדם כזה שזול המחיר שלו, פחת המחיר שלו. אז הרי הפסוקים האלה, מצד אחד יש פסוק אחד שמלמד שפודים את העבד לפי הזמן שהוא נמכר מכסף מקנתו, ופסוק אחר מלמד שפודים את העבד לפי הכסף שהוא שווה כעת, כפי שניו. אז איקה למדרישינו לכולה, אפשר לדרוש אותם לכולה, כמו שאתה דרשת, שאם העבד ישביח פודים אותו לפי כסף מקנתו שאז הוא שווה פחות, ואם הוא נהיה זול יותר אז פודים אותו כפי שניו של עכשיו שהוא שווה פחות. ומצד שני, אבל איקה למדרשינה לחומרה, אפשר לדרוש את אותם פסוקים גם לחומרה, שאם הוא ישביח הולכים כפי שניו כמו שהוא כעת, וצריכים לשלם עליו יותר בשביל לבדות אותו, ואם הוא נהיה זול יותר אז הולכים לפי כסף מקנתו שאז הוא היה יקר והצטרכו לשלם עליו יותר. ואם כן, מה חזית דדרשינו לכולם? מה ראית בברייתא לדרוש את הפסוקים האלה שתמיד הולכים להקל על פדיון העבד? אולי נדרשינו לחומרה? אולי נחמיר ונאמר שישלמו לפי המחיר היקר יותר? אז בהתחלה אביי מתרץ, לא סלקא דעתך, לא יעלה בדעתך שנחמיר, מזה שמצאנו שהתורה מקלה עליו. זאת אומרת, התורה מחפשת איך לעשות קל וטוב לעבד היהודי. וכאן אנחנו רואים ברייתא שנותנת לנו באמת את הראייה הנכונה, איך התורה ככה שומרת על כבודו ועל זכויותיו, אפילו של האדם הזה שהגיע לכזה מצב שהוא נמכר להיות עבד. איפה מצאנו שהתורה מקלה עליו? ותניא ברייתא על הפסוק, כי טוב לא ימח. זה נאמר לגבי עבד עברי, שרואים מכאן שצריך להיות לו טוב ביחד איתך, שלא האדון יהיה לו יותר טוב ממה שטוב לעבד. הוא צריך להיות עמך באותו מאכל משובח, ועמך באותו משתה משובח. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה מקמח סולת, שזה היה פת נקייה בזמנם, והוא אוכל פת קיבר מקמח סובין, שהוא לא כל כך מנופה. אתה שותה יין משובח, יין ישן, ככה שהוא כבר ישב הרבה במרתפים, בתוך חביות ככה, והוא התיישן טוב, הוא משובח טוב, והוא שותה ישר יין חדש מגתו, יין לא משובח, אלא שישתה את אותו יין כמו אתה. שלא תהיה אתה ישן על גבי מוחים, מצעים נוחים, והוא ישן על גבי הטבן במקום לא נוח. מכאן, בגלל ההלכה הזאת, אמרו חכמים, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. התוספות כאן מביאים את דברי הירושלמי, שאם אין לו אלא קרית אחת לאדון, אם שוכב עליו בעצמו, אינו מקיים כי טוב לא ימח, כי הוא לא כמוך, אתה צריך שהעבד יהיה כמותך. ואם תאמר, טוב, אז שנינו לא נשכב על גבי הקרית, זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור את אותה קרית לעבדו, והיינו אם כן נמצא, קנית אחד בכסף מלא, בשביל שיהיה עבד, ובסוף קיבלת אדון. כל כך התורה רוצה לתת זכויות לאותו אדם מסכן ואומלל, שנאלץ להימחר להיות עבד, שיתייחסו אליו בדרך כבוד. אז מזה שמוצאים שהתורה מקלה על העבד העברי, אנחנו למדים שגם לפדות אותו התורה מן הסתם, כשיש פסוק שבא ללמד שפודים אותו לפי איך שהוא נקנה או לפי איך שהוא כעת, אנחנו כנראה נדרוש את זה תמיד בשביל להקל. שואלת הגמרא, ואימא אולי נאמר בדיוק להפך, הני מילי, אותם דברים שהתורה הקלה עליו, זה רק לעניין אכילה ולעניין שתייה, כאחד אלו להצטער לי, כשהוא לא יצטער כשהוא יראה שהאדון אוכל מאכלים משובחים, שותה משקאות משובחים, ולא, והעבד הזה נאלץ להסתפק בדברים פשוטים יותר. אבל לעניין פדיון, אולי נחמיר עלי, נחמיר עליו, מדבריו של רבי יוסי ברבי חנינה בברייתא שאומר שהמחירה שהוא נמכר להיות עבד זה עונש על חטאיו. ואם כן אולי נאמר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעונש הזה באמת יכפר עליו. איפה מצאנו שהעבדות באה בתור עונש? ולכן, אם כן, אולי נאמר שיהיה קשה יותר לפדות אותו, בגלל שהתורה באה להחמיר עליו. דתניא, רבי יוסי ברבי חנינה אומר, בוא וראה כמה חמור וקשה האיסור הקל, כמו אבק, שהוא דק, אבקה, של איסור שביעית, שבשנת שביעית פירות שגדלו, שיש בהם קדושת שביעית, נאמר לאוכלה, שהם מיועדים לאכילה. אחד מהדברים שדורשים, שאסור לעשות בהם סחורה. אדם אסור לו להתעשר ממכירת פירות שביעית. אסור לו למכור ולעשות בזה סחורה. אדם שעבר על האיסור, והוא נושא ונותן בפירות של שנת שביעית, אז הוא נענש שלסוף הוא נאלץ והוא מוכר את מטלטליו מרוב עניות, שנאמר לגבי שנה שהיא כמו שנת שביעית, שנת יובל. כל שנה שביעית זה שנת שמיטה, וכל שבע שמיטות, שנת החמישים זה שנת יובל, שגם בהם הפירות יש בהם קדושת שביעית ועשו לסחור בפירות האלה. אומרת התורה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, כל אחד חוזר בחזרה לשדה שהייתה אחוזה אצלו בירושה מאבותיו, בזמנים שהיובל נהג בהם, כשאדם היה מוכר למשל שדה, שהוא קיבל אותה בירושה מאביו, ואביו קיבל אותה מאביו, עד יהושע בן נון שכבש את ארץ ישראל וחילק את ארץ ישראל לכל אחד ואחד, אז אם הוא מכר את השדה, מגיעה שנת יובל, השדה חוזרת אליו. וסמיך לי, כתוב שם בסמוך, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. אז מביאים שיש כאן רמז. שנת היובל, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, יש בסמוך לשנת יובל כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אז מביאים שיש כאן רמז, אם אדם ימכור, דבר שהתורה אוסרת למכור, שזה פירות שקדושים בקדושת שביעית, הסוף יהיה מה שנאמר בהמשך. או קנו מיד עמיתך. מה זה מיד עמיתך? שתמכרו את המטלטלים שלכם שהם דבר הנקנה מיד ליד. אדם שעשה חטא, לפעמים הוא לא תופס שהוא חטא, הוא לא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו רמז. אתה לא ראית שנאלצת למכור את המטלטלים? אולי אתה עושה חשבון הנפש, למה השם עשה את הדבר הזה? אם הבן אדם לא הרגיש, לסוף הקדוש ברוך הוא מאלץ אותו למכור את שדותיו, שנאמר בפרשה הסמוכה, כי ימוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, שזה מדבר על מחירה של שדות. ברגע שבאדם לא הרגיש, והוא מחר פעם נוספת מפירות שביעית ועשה בהם סחורה, אז הוא כבר עבר פעם עבירה, ושנה חזר ועבר על העבירה הזאת. כאן כבר אומרת הברייתא, לא בת לידו. הקדוש ברוך הוא כבר לא מביא אותו לידי שיחזור בתשובה, עד שהוא מעצמו מתעורר לחזור בתשובה. אבל אם הוא לא חוזר בתשובה, עד שמוכר את ביתו הוא נאלץ, אחרי שמכר את מטלטליו ואת שדותיו, למכור אפילו את ביתו, שנאמר בפרשה הסמוכה, כי ימכור בית מושב עיר חומה. הגמרא מבארת מה ישנה, מה ההבדל, הטעם מתחילת הברייתא, שהוא נענש פעם ראשונה, שהוא מכר, אחרי שהוא מכר את מטלטליו, שהוא היה צריך למכור גם את שדותיו, כתוב שם, לא הרגיש. דהיינו, ש... זה סוג לשון שאם הוא היה מרגיש, הוא היה חוזר בתשובה. ומה ישנה אחה, אחרי שהוא כבר מכר את שדותיו, והוא לא למד לחזור בתשובה, והוא בא למכור גם את ביתו, דאמר לא בת לידו, שכבר לא יבוא לידו לחזור בתשובה. זה כמו דבריו של רבונה, דאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה, ועבר אותה פעם שנייה, שנה בה, היא כבר אצלו כמו שהיא מותרת. הותרה לו, והגמרא מסבירה, לא שבאמת הותרה לו, זה לא יעלה בדעתך, זה לא סל כדעתך, אלא כמו נעשית לו, כמו יותר. נעשית קלה בעיניו כמו דבר המותר. ולכן, על זה כבר לא נאמר, לא ירגיש, אלא לא בת לידו, לא יבוא לידו לחזור בתשובה, אלא הוא יצטרך להתאמץ לחזור בתשובה, כי אפילו לא רואה במעשים שלו, מעשים שצריך לחזור עליהם בתשובה. ממשיכה הברייתא, אחרי שהאדם נענש שהיה צריך למכור את מטלטלה ואת שדהו ואת ביתו, לא בת לידו, הוא עדיין לא חוזר בתשובה עד שמוכר את ביתו לאמה עברייה, שנאמר וכי ימכור איש את ביתו לאמה, אבל זה כתוב בכלל בפרשה אחרת, אף אגב דה ביתו לא כתיבה בעי עניינה, זה לא כתוב בהמשך של מי שמוכר את ביתו, אלא בסמוך כתוב הפרשה של מי שהולך לקחת הלוואה בריבית. אז למה אם כן דורש את הברייתא שהבן אדם ילך וימכור את הבת שלו? אלא כמה שמלן, זה מה שהתנא בא ללמד אותנו. נכון, באמת הדבר הבא זה שהוא מוכר, שהוא הולך ולוקח הלוואות בריבית, שהוא הולך ולוקח הלוואות בריבית. זה הדבר שקורה אחרי שהוא מכר את ביתו. אבל לפני שהוא לוקח הלוואה בריבית, חייב להיות שהוא עשה מעשה נוסף של, שבא בעקבות העניות שלו. רק המשמלם, וזה מה שאתה נבא ללמד אותנו, שעדיף לאדם נזבן איניש ברעתי שימכור את ביתו, ולא נזיף בריביתה שלא ילווה בריבית. ומה ההבדל? למה זה באמת יותר חמור? מה הייתה? מה? ברעתי מגרה ונפקה. ביתו, ככל שהזמן עובר, הסכום שהיא צריכה להיפדה, לפדות את עצמה, הולך ופוחת. כשאדם לוקח הלוואה בריבית, מוספה ואזלה, ככל שהזמן עובר, החוב שלו רק הולך וגדל. לכן ברור לתנה, שזה שלווה בריבית הוא כבר אחרי שהוא מכר את ביתו. ואם אחרי שהוא מכר את ביתו הוא לא חזר בתשובה, לא בת לידו עד שלווה בריבית, שנאמר בסמוך וכי אמוך אחיך ומתה ידו, ומתה ידו עמך, ופה הכוונה שהוא נהיה אני, וסמיך לפסוק הבא כתוב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית וגומר, דיינו שלא לקחת ממנו פיראון של ההלוואה יותר ממה שהוא לווה, אל תיקח ממנו ריבית. מכל מקום רואים מכאן שהוא היה צריך לקחת הלוואות בריבית, אחרי שהוא שכר בפירות שביעית, והוא כבר מחר מטלטליו, שדהו, ביתו, ביתו, לווה בריבית, לא בת לידו עד שמוכר את עצמו לעבד, שנאמר וכי ימוך אחיך ונמכר לך, ולא רק לך, אלא אפילו לגר, שהוא גוי שבא לגור בין עם ישראל, אבל הוא לא בא להיות יהודי, אלא הוא בא לקבל את, על עצמו, לא לעבוד עבודה זרה. שנאמר, כתוב בסמוך, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, הוא הגר והתושב, הגוי, תשיג ידו, הוא יהיה עשיר, ומח אחיך עמו, והיהודי נהיה עני, ונמכר לו אותו גר תושב עמך, או לעקר משפחת גר. וכאן לא מדובר שהוא נמכר לגר צדק, ליהודי, אלא אפילו לגר תושב, שהוא מקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא נשאר גוי. אליו ימכר אותו אחד ששכר בפירות שביעית ולא חזר בתשובה. שנאמר גר תושב, זה לא גר צדק. משפחת גר זה הפירוש שהוא נמכר אפילו לגוי, עובד כוכבים. וכשהוא אומר בפסוק לעקר, בהמשך הפסוק כתוב או לעקר משפחת גר. מה זה עקר? זה הנמכר לשמש לחטוב עצים ושאר צורכי עבודת כוכבים עצמה. כשאתה רואה אדם שנמכר לעבד, אתה רואה אדם שעשה עבירה ולא חזר בתשובה? אם כן, אולי נראה להחמיר עליו כשבאים לפדות אותו. ואם המחיר השתנה, נלך לפי המחיר היקר. אז נכון שמצד אחד התורה הולכת ומחפשת להיטיב עם העבד, כי טוב לו עמך, אבל אולי לעניין פדיון, כשאנחנו מוצאים שהוא נמכר בגלל חטא, שלא חזר עליו בתשובה, אולי נאמר שנחמיר עליו ונפדה אותו לפי המחיר היקר. אמר לי, אז הבאי ישיב, הטעם במי שנמכר לעבודה זרה, ההדרי קרא, התורה ריבתה לכל עם ישראל לרחם עליו, כמו דתני דבי רבי ישמעאל, שנשנתה ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הועיל והלך זה, ונעשה כומר לעבודת כוכבים. כומר, מה זה כומר? כומר זה עובד פחות, חוטב עצים, ועושה ישר צרכי העבודה זרה, הוא נהיה משמש לעבודת כוכבים. אימא, הייתי אומר, הבן אדם הזה חטא, לא חזר בתשובה עד שהגיע לכזה מקום נמוך, אולי לדחי אבן אחר הנופל, כמו בן אדם שנופל, תעודד את הנפילה שלו שיפול מהר יותר חלילה. תלמוד לומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, אפילו אחרי נמכר, שהוא נמכר למקום כל כך נמוך, אין אדם בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מרחם עליו ולא נותן לו את האפשרות לתקן ולחזור. גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. שואלת הגמרא, אולי זה מדובר במי שנמכר לעבודה זרה. אימה, נאמר, ואם הגאולה תהיה לו, תדאגו לגאול אותו, לפדות אותו. אתה יודע איפה הוא מסתובב הבן אדם הזה? במקומות של עבודה זרה. בן אדם מושפע מהסביבה שלו. תוציא אותו משם כמה שיותר מהר. אל תיתן לו להסתובב עם אנשים כאלה שעובדים עבודה זרה. כי היחיד לא להתאמע בין העובדי הכוכבים. אבל בכמה כסף לבדות אותו? לעניין פדיון אולי נחמיר עליי, נבדה אותו ביותר כסף. יעשה פדיון נפש בסכום גבוה יותר וזה יהיה תיקון גדול יותר בשבילו. אולי זה בדרך צחות, אולי זה בדרך אמת, שזה אולי יהיה סוג של פדיון נפש, אולי כשאתה פודה אותו, תשלם עליו יותר. אולי זה יהיה הסכום שבו הוא ייפדה. מי אמר שפודים אותו תמיד לפי הסכום הזול יותר? ויש לנו אפילו סיבה לומר להחמיר, מדבריו של רבי יוסי ורבי חנינה, שאומר שזה שנמכר לעבד זה בגלל עונש על חטא שהוא חטא. מביאה הגמרא כעת את ההסבר בצורה מפורשת. מה רב נחמן בר יצחק? הפסוקים האלה של כפי שנב, שלומדים כמו משהו עכשיו, ומה שכתוב מכסף מקנתו, שמזה לומדים כמו המחיר שהוא נמכר, תראה את הפסוק כולו, והגמרא כעת מביאה את ההסבר שהסברנו כבר בתחילת העניין. אותם שני פסוקים שכתובים בפדיון עבד, כתוב שם, בתחילת הפסוק של מכסף מקנתו, איך זה כתוב? עמוד רבות בשנים, לפי הן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. ואם, וכתיב לגבי כפי שנב, שם כתוב, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וחישב לו כפי שנב. נשאלת השאלה, מה זה נקרא רבות בשנים, מעט בשנים, וכי עבד הרי נמכר לשש שנים. מה זה שייך להגיד? הרבה שנים, מעט שנים, וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, כך מפרש רש"י. אלא, הפירוש בפסוקים, מה זה נקרא רבות בשנים? שנתרבה כספו במהלך השנים. אז איך נחשב את הפדיון? מכסף מקנתו, כמו איך שהוא נמכר, שבמחיר הזול. ומה זה אם מעט נשאר בשנים? הכוונה נתמעט כספו. אז נחשיב לו דמי הפדיון כפי שנב, כמו כמה שהוא שווה עכשיו לפי הסכום הנמוך יותר. שואלת הגמרא, מי אמר? ואימא, אולי נאמר, אחי כאמר, תפרש את הפסוק, רבות בשנים, מעט בשנים, כמו הפירוש שמסתבר כשקוראים את הפסוק, בלי הדרשה שהגמרא דורשת. אם עוד רבות בשנים, אם נשאר לו עוד הרבה שנים לעבוד, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, לפי זה תדע כמה אתה צריך לשלם בשביל לבדות אותו. ואם מעט נשאר בשנים, אם הוא כבר עבד הרבה שנים ונשארו לו מעט שנים, עד שנת היובל, שאז הוא בכל מקרה יוצא לחירות, וחישב לו כפי שנב ישיב את גאולתו, ואולי זה מה שהוא מתכוון. ואם האחיקה אמר, אם עבד רק שתי שנים ורבות נשאר בשנים, אחד עבד למשל רק שתי שנים טרי ונשארו לו ארבע שנים לעבוד, הוא פש לי ארבע, ניטיב לי, ניתן פדיון דמי ארבע שנים מכסף מקנתו לפי השווי שהוא נמכר. ואם הוא עבד כבר ארבע שנים ונשארו לו רק שנתיים, הוא פש לי טרטי, אז ניטיב טרטי, ניתן לו את הפדיון של שתי שנים כפי שנב, כמו השנים שנשארו. אולי תמיד תבדוק לפי איפה אתה עומד, הוא נמכר לשש שנים. כשאתה פודה אותו, הוא קרוב יותר לזמן המחירה, הוא קרוב יותר לזמן השחרור, ולפי זה תקבע, אם הוא קרוב לזמן המחירה, אז תמכור, אז תפדה אותו מכסף מקנתו כמו שהוא נמכר. אם הוא קרוב יותר לזמן השחרור, אז כפי שנב, כמו שהוא שווה כעת, לפי זה תפדה אותו. מתרצת הגמרא, אם כן, אם זה הפירוש של הפסוק, למה מוסיפה התורה את האות ב' בשנים? אם כן, נכתוב קרא עם עוד רבות שנים, עם מעט נשאר שנים, מהתוספת של האות ב' מהי בשנים? אלא זה בא לפרש כמו שאמרנו, שאם נתרבה כספו בשנים האלה, מחשבים את השווי שלו לפי מכסף מקנתו, כמה שהוא נמכר במחיר הזול. אם נתמעט כספו בשנים האלה, מחשבים את השווי שלו כפי שנב, כמו מה שכעת התמעט המחיר שלו. אמר רב יוסף, שהוא בעצמו מכונה בכמה מקומות בש"ס, בתואר סיני, שהוא היה בקי כמו שניתנה תורה בהר סיני, אבל הוא עכשיו אומר את זה על רב נחמן. דרשינו רב נחמן, לאן יקראי כמו סיני? הוא דרש את הפסוקים האלה בחריפות ובקיאות כמו איך שהם ניתנו במעמד הר סיני. מביאה הגמרא סימן על הארבע ספקות שהגמרא מסתפקת בהם. בסוגיות הבאות. עבד או בית, האם אפשר לפדות אותם לחצאין? כמו שנראה מיד את הספק הראשון לגבי עבד, אם אפשר לפדות אותו לחצאין. בתחילת השיעור הבא נביא את הספק לעניין בית, אם אפשר לפדות אותו לחצאין. וכן, במהלך הדף הבא נעסוק בספקות הנוספות לגבי בית או עבד, האם אפשר לפדות אותם על ידי קרובים. נסיים את השיעור היום עם הספק הראשון לעניין האם עבד נגאל לחצאין. באמיני רב הונה בר חיננה, הוא שאל שאלה מרב ששת. עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים ורוצה לפדות את עצמו, ויש לו רק חצי מדמי הפדיון. האם הוא יכול לתת את זה לאדון ולגרע חצי מהשנים שנשארו לו להיות עבד והוא נגאל לחצאין, או שלא? או שאתה פודה את עצמך לגמרי, או שאתה לא פודה את עצמך בכלל. אינו נגאל לחצאין. האם אנחנו דורשים גזרה שווה מזה שכתוב לעניין עבד שנמכר לגוי ישיב גאולתו? כתוב את המילה גאולתו. לומדים גזרה שווה ממה שכתוב לעניין שדה אחוזה. אדם שקיבל בירושה שדה מאביו, ואביו קיבל אותה מאביו, ואביו מאביו, דור אחר דור, על הדור שזכה לכבוש ולנחול את ארץ ישראל על ידי יהושע בן נון. השדה הזאת נקראת שדה אחוזה. התורה אומרת שמי שמוכר שדה כזאת, שנתיים הוא לא יכול לפדות את השדה בחזרה מהקונה, אבל אחרי שנתיים הוא יכול כן לפדות את השדה. כי הרי השדה חוזרת אליו בחזרה ביובל, ועד היובל הוא יכול לחשב כמה הקונה שילם, כמה זמן נשאר עד היובל, ולחלק את הסכום לפי השנים, ואז לפי זה לקבוע כמה כסף הוא צריך לשלם כדי לפדות את השדה הזאת. נאמר שהוא מכר את השדה 10 שנים לפני היובל, ב10 דינרים, אז אתה יודע שכל שנה זה דינר, רק בשביל הדוגמה. אז שם לעניין גאולת שדה אחוזה, גם כתוב את הלשון גאולתו, הוא מצא כדי גאולתו. אז אולי נלמד גזירה שווה משדה אחוזה גמר. מה שדה אחוזה? או שהוא פודה אותה כולה, או שהוא לא פודה אותה בכלל. זה אינו נגאל החצאין. אז מהגזירה שווה תלמד, אף האינם אינו נגאל החצאין, גם עבד אינו נפדה לחצאין. כי הרי בשדה אחוזה כתוב מפורש, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. את כל הסכום המלא הוא מצא כדי לגאול את השדה. אז אולי גם לעניין עבד, בשביל לפדות, הוא יצטרך שתהיה לו הסכום, שיהיה לו כל הסכום. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, לכולה אמרינה, להקל על הפדיון של העבד, נאמר שהוא ניגע לחצאין. אבל לחומרה לא אמרינה. מקרה שבו אם תיתן לו את האפשרות לגאול את עצמו לחצאין, זה יצא שאתה מחמיר עליו, איך זה ייתכן אנחנו נראה בהמשך את דבריו של אביי, אולי לא נלמד את הגזרה שווה. והרשב"א מבאר בדעת רש"י, למה באמת שנאמר צד כזה שהוא יגאל לחצאין רק במקרה שזה יוצא להקל? כי הרי אנחנו מוצאים שבעניין פדיון עבד עברי, התורה מקלה עליו. כמו שראינו שאם הוא נמכר בסכום מסוים ועלה המחיר שלו, אז הולכים לפי הסכום שהוא נמכר, ואם ירד המחיר הולכים לפי הסכום של עכשיו, אז אולי גם לעניין לפדות לחצאין נלך בשביל להקל עליו, נאמר שאפשר. אמר לי, אי אפשר. אמר לי רב ששת, לא, אין דבר כזה לפדות לחצאין. לב אמרת האטם, וכי לא נאמר שם לגבי גנב שבית דין מוכרים אותו לעבד. אדם גנב כסף, ואין לו איך לשלם. אומרת התורה, בית דין יכולים למכור אותו להיות עבד, ומהסכום שהאדון ישלם עליו, ישלמו לה נגזל. אז שם נאמר שאם הוא שווה הרבה והוא גנב מעט, נאמר הוא גנב חצי ממה שהוא שווה, אז לא מוכרים אותו, כי כתוב ונמכר בגניבתו, הוא נמכר כולו, רק בכל גניבתו ולא חציו. אתה לא יכול לומר, טוב, הוא גנב 500, אם אני מוכר אותו לשש שנים אני מקבל 1,000, טוב, בוא נמכור אותו לשלוש שנים, ואז נקבל 500. לא, או שאתה מוכר אותו בכל גניבתו, נאמר אם הוא שווה 500, והוא גנב 500, אז טוב, אבל אם לא, לא. ככה דורשים מהפסוק, ממה שכתוב בגניבתו, הכי נעמי, אותו דבר גם לגבי פדיון שפודים את העבד, כתוב או השיג הידו ונגאל. או שהוא נגאל כולו, או שהוא לא נגאל בכלל, ולא חציו. אז זאת ההכרעה של רב ששת. אמר רבי, בשאלה ששאלנו, האם אפשר לגאול חצי? אחד הצדדים היה, שאולי נאמר שאפשר רק במקרה שזה יוצא להקל, אבל לא במקרה שזה יוצא להחמיר. אם תמצא לומר שהוא נגאל החצאין במקרה שזה יוצא להקל, ולא במקרה שזה יוצא להחמיר, ותשאל איך ייתכן כולה וחומרה, הרי לכאורה זה שאתה נותן אפשרות לפדות חצי, זה תמיד יוצא שאתה מקל עליו. התשובה היא, משכחת לה לא רק לכולה אלא וגם לחומרה. מתי זה יוצא לכולה? פשוט. האדון קנה את העבד ב-100. זבני ב-100. אפשר לפדות חצי? בסדר, אז אני פודה חצי. קנית אותו ב-100, אני נותן לך 50. בוא נפדה חצי. נתתי 50. יאיב לי 50 פלגה דדמי. ואחר כך השבח על מעתן. אחר כך העבד נהיה שווה 200. אני רוצה עכשיו לפדות גם את החצי השני. האם מה שפדיתי חצי זה נחשב שהוא נגאל החצאין, הוא כבר נגאל את החצי הזה? זאת אומרת, הוא נמכר לשש שנים, ואני פדיתי חצי, האם שלוש שנים הוא כבר נפדה? ונשארו לי רק שלוש שנים? אם אמרת נגאל החצאין, אז כן, את החצי הראשון פדיתי, עכשיו אני פודד את החצי השני. אז כשפדיתי את החצי הראשון, הייתי צריך לשלם חצי מ-100, אז נתתי 50. עכשיו כשאני פודד את החצי השני, אני צריך לשלם חצי מ-200, אני משלם עוד 100. יעיב לי 100 ונפיק, ואז הוא יצא. נותן עוד 100 והוא יוצא ב-150. 50, כשפדיתי אותו בחצי הראשון, שהוא היה שווה 100, פדיתי חצי, ועוד 100, שפדיתי את החצי השני, כשהוא היה שווה 200. אז פדיתי את כולו, אף על פי שכעת הוא שווה 200, רק ב-150. כי כשפדיתי את החצי הראשון, הוא היה שווה רק 100. אז חצי מזה היה 50. ואם אמרת שהוא אינו נגאל החצאין, אי אפשר לגאול חצי, זאת אומרת ש50 שהבאת בהתחלה, לא גאלת חצי. אלא מה? הבאת סכום על החשבון. עכשיו אתה רוצה לבדות את החצי השני גם כן, אבל הוא כבר שווה עכשיו 200. יעיב לי 150 ונפיק, אתה צריך להשלים עוד 150 להגיע ל-200 ואז הוא יוצא. אבל מיד הגמרא שואלת, אם מדובר פה באמת, כמו שאתה אומר, שהוא נמכר ב-100 והוא כעת שווה 200, אז אני לא צריך לבדות אותו בכלל ב-200, אני פודה אותו ב-100. כי הרי אמרת שאם נתרבה כספו, אם העבד ישביח, מחשבים את הפדיון מכסף מקנתו. אז אם כן, אתה צריך ללכת לפי הסכום של 100. אז לא רק שאתה לא צריך לתת 200, אלא אפילו 150 אתה לא צריך לתת, אלא מספיק שתיתן 100. אני פודה את כולו ב-100. אלא מתרצת הגמרא מדובר כאן, כגון שדאוקיר, בזמן שקנו אותו הוא היה שווה 200. אוקיר, הכוונה כשקנו אותו הוא היה שווה במחיר היקר של 200. אחר כך הוא זל, והוא נהיה שווה 100, ואז נתתי 50. ואחר כך הוא שוב פעם התייקר. והוא נהיה שווה 200. ואם כן נמצא, שגם כסף מקנתו, וגם כפי שנב זה 200. הוא נמכר ב-200, וכעת הוא שווה 200. רק בזמן שאני פדיתי חצי, הוא היה שווה בדיוק אז רק 100. ופדיתי חצי. אם אפשר לגאול חצי, אז כששילמתי אז חצי מ-100, את ה-50, הוא נפדה חצי. אז עכשיו כשהוא שוב פעם שווה 200, אני לא צריך לבדות את החצי הראשון שכבר פדיתי, לא צריך להשלים. אז אני נותן רק את החצי השני ממה שהוא שווה עכשיו, וזה בעצם גם מה שהוא היה שווה בזמן שהוא נמכר, שזה 100. סך הכל 150 פדיתי אותו לגמרי, אפילו שהוא שווה כעת 200. ואיך משכחת לחומרה? איך מוצאים שאם עבד נגעה לחצאין זה יוצא חומרה? במקרה שבו זבני במעתן, קנו אותו ב-200 זוז. רצו לפדות חציו, אז נתנו, אז שילמו 100, יעיב 100 פרגי דדמי. ואז הוא יחשיף, הוא נהיה שווה פחות, וקם על 100, כעת הוא שווה 100. אם אמרת שהעבד נגאל לחצאין, אז כשפדיתי אותו היה שווה 200, שילמתי עליו 100, שזה היה חצי מהמחיר שלו. הוא נפדה חצי. עכשיו אני רוצה לבדות את החצי השני. אז אומרים לי, בסדר, אין בעיה, הוא שווה 100, תן חצי מ-100, תן 50, יעיב ל-50. ורק אז נפיק לחירות, רק אז הוא יצא לחירות. ואם אמרת, אין יגאל לחצאין. אבל אם אתה תאמר שאי אפשר לבדות חצי, אז זה היה יותר טוב, זה היה יותר קל. למה? כי אנך 100, את אותם 100 זוז שהבאת בהתחלה בשביל לבדות חצי, כשהוא היה שווה 200, לא פדית באמת חציו, כי הוא אינו יגאל לחצאין, אלא מה? פיקדון נינו גבי. זה היה כמו שנתת לאדון לשמור על הכסף הזה. באמת לא פדית כלום עדיין, כי העבד אינו ניגע לחצאין. כעת יעיב לאוני עלי ונפיק, כעת הוא לוקח את המאה זוז האלה בתורת פדיון, ורק עכשיו פודים פעם ראשונה את העבד, אבל מכיוון שכעת העבד שווה רק 100, אז המאה האלה פודים אותו לגמרי. כי אם תאמר שהוא יכול להיפדה לחצאין, אז המאה האלה שהבאת פדו אותו אז רק חצי. זה הועיל לבדות חציו, אז האדון כבר קיבל את זה. זה לא היה פיקדון. אבל אם אתה אומר שאי אפשר לבדות חצי, אז האדון לא היה יכול לקבל רק 100, כי אז הוא היה שווה 200 אותו עבד, ולא היה אפשר לבדות את חציו. לכן זה שהאדון שמר על הכסף, זה רק היה בתורת פיקדון, אז עכשיו הוא לוקח את זה בתור פדיון, והעבד כעת שווה רק 100, אז זה פדיון של כל העבד ב-100 זוז בלבד, ועד כאן דף חף.